אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא בבית הכנסת את פרשת יתרו. הפרשה אולי החשובה ביותר בתורה, שמפרטת לנו ומספרת לנו את רגעי ההוד של מתן תורה, עשרת הדיברות שניתנו מפי הקדוש ברוך הוא, קרויה על שם מי? על שם יתרו, לא פחות ולא יותר, על שם אפיפיור שהתגייר. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. ידוע ומפורסם רש"י הראשון בפרשה, וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. עוד נחזור לרש"י הזה. על שך הקדוש שואל שני שאלות. הלא ליתרו היו שבעה שמות, ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני ופוטיאל. את השם יתר הוא קיבל כיוון שהתייתרה פרשה על שמו, ואתה תחזה. יתרו לא רק הגיע לעם ישראל, אלא גם הוא גם נתן עצות למשה. הוא ראה את הסרבול ואת הקושי של משה לענות תשובות לכל אחד ואחד מישראל. יעץ לו יתרו לערוך היררכיה מסודרת של שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, שלאט לאט בפירמידה סדורה, את השאלות הקשות ביותר ואת הדיונים המורכבים ביותר הם אלה שיגיעו למשה. אבל השאלות הפשוטות יותר יהיו אנשים מיוחדים שיוכלו לענות על זה. על שמו נקראת פרשה בתורה. יתר, התייתרה פרשה על שמו. למה הוסיפו לו וב? שהתגייר וקיים את המצוות, קיבל עליו עול תורה ומצוות, אז קראו לו יתרו. אם כן, יתרו זה שמו האחרון. אז למה התורה קורא לו וישמע יתרו כהן מדיין, כשרק כשהוא שמע את מלחמת עמלק ואת קריאת ים סוף, אז הוא כבר הגיע, אז לא קראו לו יתרו. שאלה שנייה שואל האלשך, אם כבר קראנו לו יתרו, וכבר אנחנו משבחים אותו על זה שהוא הגיע, למה אנחנו שוב מזכירים את זה שהוא היה כהן מדיין? למה אנחנו מזכירים לו שהוא היה אפיפיור בגלגול הקודם שלו? מסביר לנו האלשך יסוד אדיר לכל החיים. התורה רוצה לומר לנו, אתם רוצים לדעת, איך אפשר להגיע מקיצוניות כזו, מאפיפיור, כהן מדיין, מלך של עבודה זרה, כהן לעבודה זרה, להגיע למצב של יתרו, שמוסיפים וב לשמו, שמתייתרת פרשה על שמו, שפרשת מתן תורה, עיקר ולב, התורה שלנו, קרויה על שם גר צדק, איך מגיעים למצב כזה? המילה הראשונה בפרשה, וישמע יתרו. קריאת ים סוף, כל העולם ידע שהיה קריאת ים סוף. הלו כל מימות שבעולם נחלקו. בן אדם היה שותה כוס מים בקצה העולם, פתאום המים שלו מתחלקים לו בתוך הכוס. אדם אחר עושה בקצה השני אמבטיה, המים מתחלקים לשניים. כל העולם ידע על הנס הנפלא והאדיר שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מלחמת עמלק, גם כן נס גדול ונפלא, כולם שמעו על מלחמת עמלק. העמלקים תכננו את הרגע ואת השעה לתקוף את עם ישראל, לפי איך שראו זמן מסוים ביום, לפי שכיוונו את שעות השמש. עצר הקדוש ברוך הוא את השמש, שלא יוכלו לכוון את הקרב. אם כן, כל העולם ראה, כל העולם שמע, כל העולם התבונן וראה שהשמש נעצרה, שהיה קריאת ים סוף. אבל כמה אנשים החליטו לחזור? כמה אנשים הפנימו את הדבר, שמעו את הדבר, קיבלו את זה על עצמם? רק אדם אחד, וישמע יתרו. עכשיו נבין את רש"י, וישמע יתרו, מה שמועה שמע, ובא. האדם היחיד ששמע, קיבל, הבין וגם יישם, הגיע בעקבות זה. זה היה יתרו. על אדם כזה, ראויה להיקרות פרשה בתורה, והפרשה הכי חשובה בתורה. שמיעת האוזן, הכוח לשמוע, לקבל, ואם זה דברים נכונים גם להשתנות, זה כוח אדיר ונפלא. זה מה שאנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, קבל והבן ישראל. שמיעה, הבנה וליישם, זו החוכמה הגדולה. כולם שומעים, כולם מתרגשים, אבל רק בודדים לוקחים לתשומת ליבם ומיישמים. ראיתי שמוסיפים, אם כבר הוא שמע את קריאת ים סוף, מה כל כך מיוחד במלחמת עמלק? הרי מלחמת עמלק גם עם ישראל הפסידו וגם חלקם מתו. קריאת ים סוף מספיקה לו לבוא. מה צריך לצרף את מלחמת עמלק לביאה, לזה שגורם ליתרו להגיע? אלא, יתרו הסתכל על המצב העולמי. הוא התבונן במצב הגיאופוליטי העולמי, וראה את שני הניסים האלה ביחד. איך יכול להיות שאחרי קריאת ים סוף נס כל כך בולט ונפלא וידוע ומפורסם, יכול לבוא המלאק ולהתחיל עם עם ישראל? אחרי ששמעו אמיר ארגזון, כל העולם מזדעזע מקריאת ים סוף, איך יכול לבוא המלאק? מכזה דבר רצה יתרו לברוח. אחרי שרואים כל כך נס נפלא, איך אפשר לבוא ולקרר אמבטיה? יתרו אמר, אני לא רוצה ללכת בשיטה הזו, אני רוצה לבוא ולהצטרף לעם ישראל. עוד אפשר להוסיף, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה. הרבה ממה שזכה יתרו, זה לא רק היה בזכות עצמו, אלא בזכות זה שהוא היה מקורב לצדיק. הוא היה החותן, השבר של משה רבנו. כשיש לך הנהגה רוחנית, שיש לך אדם שאתה מביט אליו, שאדם שאתה סומך עליו, אתה יכול להגיע, אתה יכול לקבל, אתה יכול להתקדם איתו. יש מדרש בפרשה שלנו, בשמות רבה, כ"ז ט'. אומר המדרש, שימעו ותחי נפשכם. אומר המדרש, אם אדם נופל מהגג, חוטף מכה בכל מקום, בראש, באוזן, ברגל, ביד, צריך לקחת אותו פה לאורתופד, פה לפנימית. נוירולוגיה, קרדיולוגיה, כל מיני מחלקות, לרגליים, לידיים, לכל איבר ואיבר בגוף. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן הקדוש ברוך הוא, שמעו דבר השם בית יעקב. אומר המדרש, רמח איברים באדם, והאוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת, וכל הגוף מקבל חיים. זה מה שכתוב, וישמע יתרו, שמעו ותחי נפשכם. אדם על ידי שמיעת האוזן אחת יכול לשנות את כל מהלך החיים שלו. ישנו סיפור על קדוש ישראל, רבי איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ החיים, היה גר בבתי ברוידה בירושלים. לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה ראש ישיבה בסלוצק, היה לו ישיבה בסלוצק. שמה היה לו תלמיד, שהתפרסם גם הוא בזכות עצמו, רבי אריה לוין, רבם של האסירים כידוע. רבי אריה לוין היה לו שיעור שהוא היה מוסר בבית הכנסת לפני שקיעת החמה בשבת. רגע לפני צאת השבת היה מתכנס העם, לפני שמגיעים לתפילת ערבית, היה מוסר שם רבי אריה לוין את השיעור שלו. פעם אחת ניגשה אישה לרבי אריה לוין וביקשה ממנו, כבוד הרב, בבקשה תדבר על שלום בית. בעלי מאוד מציק לי, מבזה אותי, משפיל אותי, לפעמים גם מכה. בבקשה תדבר על שלום בית, תדבר על כבוד האישה, כמה צריך להיזהר, ואולי בדרך עקיפה הדברים ייכנסו לאוזניו של בעלי. באותה שבת שהחליט רבי אריה לוין לדבר כך לצורך אותה אישה, הגיע לבית הכנסת מורו ורבו, רבי סר זלמן מלצר, הגיע לבית הכנסת ושמע את השיעור מפיו של תלמידו, רבי אריה לוין. דיבר רבי אריה לוין על כבוד האישה, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, כמה צריך להיזהר, כמה צריך לשמור על כבוד האישה ולכבד אותה. בסיום דבריו, ניגש אליו רבי סר זלמן מלצר, ראש הישיבה, ואמר לו, רב אריה, ישר כוח, תודה רבה, אני מקבל על עצמי להיזהר יותר בכבוד אשתי. והדברים מזעזעים. יכול להיות שאותו אדם שאליו יועדו הדברים אפילו לא שמע, אפילו לא שם לב, הקשיב, נהנה, אמר איזה סיפור נפלא, אבל לא שינה אצלו שום דבר. אבל אדם שבאמת מחפש לשמוע ולקבל, מיד תופס את הדברים, מיד שומע ומיד גם משתנה. וכשאדם נוהג ככה, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו מידה כנגד מידה, ומביא לו סייעתא דשמיא מיוחדת, כמו שאנחנו רואים בפרק י"ח פסוק ה', ויבוא יתרו, חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר. איך יתרו כיוון את הדרך שלו? אני שואל אתכם, להגיע למדבר, הוא לא יודע באיזה כיוון עם ישראל נמצאים, ימין או שמאל, הכל נראה אותו כיוון. היה לו אזימות, היה לו מצפן, היה לו קורדינטות, איך הוא ידע להגיע למקום המדויק לעם ישראל? הבא להיטהר, מסייעין בידו. יתרו הגיע במטרה טובה, הקדוש ברוך הוא כבר סלה לו את הדרך והביא אותו בדיוק למקום הנכון. ובאמת אחרי שנותן יתרו את העצה למשה רבנו, משה רבנו מקבל ממנו. וישמע משה לכל חותנו, ויעש ככל אשר אמר. קבל האמת ממי שאמרה. לא משנה, משה רבנו יכל להגיד, מי אתה? מה אתה מבין? מאיפה באת לנו? רק אתמול היית גוי. אתה יכול לבוא ולהגיד לי, לתת לי הוראות? לא. קבל האמת ממי שאמרה. אמר דברים נכונים, וישמע משה לכל חותנו, ויעש ככל אשר אמר. זה החלק הראשון. אני רוצה עכשיו ללכת איתכם לחלק השני. סוף סוף עם ישראל מגיעים אל הר סיני, הקדוש ברוך הוא מגביל אותם 3 ימים, הכנה, מתכוננים לרגע הגדול והנשגב, לרגע שבשבילו יצאו ממצרים, לרגע שבשבילו יתענו 400 שנה במצרים, יצאו ברכוש גדול, בפרסום גדול, בהצלחה גדולה. אחרי 10 המכות וקריאת ים סוף, מגיעים להר סיני. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ויחן שם ישראל כנגד ההר, אומרים חז"ל, ויחן. כאיש אחד בלב אחד. אומר רש"י, פעם ראשונה שעם ישראל חנו במקום בלי מחלוקות, בלי בעיות, בלי ויכוחים. מקום כזה שאין בו ויכוחים, כאיש אחד, בלב אחד, באהבה, זה מקום שאפשר לקבל בו את התורה. ידוע ומפורסם הסיפור על נפוליון, הכובש הגדול, שמלכותו הלכה והתפשטה על פני כל אירופה. כשהגיע מחנהו של נפוליון ליד העיירה וולוז'ין, ברחו כל האנשים שבאזור ונמלטו מהבתים, מהפחד הגדול מפני חייליו הכובשים של נפוליון. נכנסו החיילים הצרפתים אל תוך העיירה השוממת, הרחובות חשוכים, אין נפש חיה, רק בבית המדרש יש אור קטן דולק. נכנס קצין צרפתי אל בית המדרש ורואה רב יושב והוגה בתורה. פונה אליו ואומר לו, צלח לי, אני מחפש את חיים, הרבי שלכם. חיים מה? חיים וולוז'ין. אומר לו, זה אני. רבי חיים וולוז'ין, היחיד שנשאר בעיירה. כל השאר נמלטו. אומר לו, כן, במה אני יכול לעזור? פנה אליו בצרפתית. קצת גמגם, קצת לא הבינו. אמר לו, אני יכול לפנות אליך בגרמנית? אמר, כן, גרמנית ויידיש זה דומה, אני יכול להבין אותך. אומר לו, נפוליון, המלך, הקיסר בכבודו ובעצמו, רוצה לדבר איתך. אני? שמעתי, כן, שמענו עליך שאתה איש קדוש, הוא רוצה לשוחח איתך. לוקח את רב חיים וולוז'ין, מגיעה כרכרה מאובקת עם לוחמים עליה, אוספים את רבי חיים וולוז'ין, גדול הדור, ולוקחים אותו למחנהו של נפוליון. ואז נפוליון הגדול שואל את רב חיים וולוז'ין, תקשיב, אני שמעתי שאתה עושה נפלאות. שמעתי שכל דבר שיוצא לך מהפה מתקיים. אני רוצה לדעת, מה אתה חושב שיעלה בגורלי? האם אני אצליח לנצח את הצאר הרוסי, או שאני אנחל מפלה? רב חיים וולוז'ין מכחיש את זה שהוא עושה נפלאות, אבל אומר לו, דבר אחד אני יכול לומר לך, לספר לך סיפור. היה נסיך אחד, שרחב ישב בקרקרתו, עם 4 סוסים אבירים, ונסע ביער. לפתע, אחד מהסוסים מעד ונפל לתוך ביצה תובענית, ובעקבותיו כל 3 הסוסים האחרים והכרכרה התהפכה. כמה שניסו לחלץ את הסוסים אחד מהשני, כמה ששלושת הסוסים האחרים ניסו למשוך את הסוס הרביעי שנפל, לא הצליחו ורק טבעו עמוק בתוך הבוץ. כך ישבו שעה ושעתיים, עד שעבר שמה עיקר פשוט, ראה, הבין את הסיטואציה והציע את עזרתו. הלך לבית שלו והביא עגלה פשוטה עם 3 סוסים כחושים, רזים. הכוח שלהם שווה אולי כמו סוס אחד של הנסיך. חיברו את 3 הסוסים הכחושים האלה לכרכרה של הנסיך, ובאמת חיש מהר הסוסים מצליחים לחלץ אותם. הסוסים הכחושים את הסוסים האבירים. שואל הנסיך את העיקר, איך זה ייתכן? לי יש כל כך סוסים גיבורים, איך הצלחת? אומר לו, תשובה פשוטה. הסוסים שלך אומנם גזעיים, אבירים, יש להם כוח רב, אבל הם כל אחד ממקום אחר. הבאת כל אחד מאזור אחר. סוסים כאלה לא יעזרו אחד לשני. כל אחד דואג לאינטרס שלו. אבל הסוסים שלי אומנם הם כחושים, אבל זה אמא, סוסה, ושני שיחים, 2 בנים שלה. יש ביניהם אהבה. אחד עוזר לשני. כשהאמא רואה את הבן שלה שהוא קשה לו לסחוב, היא נרתמת לעזרתו, וכן הבנים לטובת האמא. לכן אני חושב, אומר רב חיים וולוז'ין לנפוליון, הרוסים, גם אם הכוח שלהם חלש, גם אם הצבא שלהם מדולדל, אבל הם עם אחד שנלחם למען ארץ אחת, למען מטרה משותפת אחת. הצבא שלך, נפוליון, מאומן, חזק, עם מיטב הנשק. אבל החיילים שלך, מאוסטריה ופרוסיה, מספרד, איטליה וצרפת, כל אחד לאום אחר, כל אחד עם אחר. חבר'ה כאלה לא יעזרו אחד לשני ברגע האמת. אני חושב שאתה תפסיד. ובאמת נפוליון הפסיד בקרב ליד מוסקווה, ואחר כך התנחל את המפלה המוחצת בקרב על נהר בריז'יניה. זה הכוח של האחדות. זה הכוח של איש אחד בלב אחד. רגע לפני סיום, רציתי לשתף אתכם במשהו מדהים שמצאתי. ב-48 הקניינים של התורה, שבה התורה נקנית, יש תהליך מסודר של 48 קניינים שאדם צריך לעבור עד שהוא מקבל את התורה. כמה שמחתי לגלות שהקניין השני, מיד אחרי תלמוד, הוא שמיעת האוזן. קודם כל, תשמע. בשביל לקבל את התורה, אתה צריך לשמוע. זה הקניין השני. והקניין ה-32 כמניין לב, זה אוהב את הבריות. מסביר היחין, יכיר שמחת וצרת חברו, וישווה את עצמו אליו, להרגיש צרתו כאילו קרה לו עצמו. לב, הקניין ה-32 כנגד לב, לאהוב את הבריות ולהרגיש בצרתו של חברו. הקניין השני הוא שמיעת האוזן. פתחנו בשמיעת האוזן, ואנחנו מסיימים בלב אחד, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. לשמוע, קודם כל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ורק בסוף, והראינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. מה ההבדל בין לב לבין לבב? לב זה רק צד אחד, אבל לבב זה בשני צדדי הלב, כמו שמסביר בעל התניא, לב שלם. כמו שאנחנו אומרים, בכל לבבך ובכל נפשך, בשני היצרים שלך. אם נתבונן ונראה, לבב, יוצא לנו בדיוק הגימטריה של 32 ועוד 2. המידה השנייה של שמיעת האוזן, והמידה ה-32 של אהבת הבריות. יהי רצון שנזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני צידי לבבנו, בכל לבבנו, נשמע ונאזין, ואז נזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את קולנו. שבת שלום ומבורך.